אנחנו בדף למד א עמוד ב למעלה למעלה. אמר רב הונא, ראש חודש אב שחל להיות בשבת מפטירים חודשיכם ומועדיכם, שא נפשי. ישעיהו פרק א, מה שאנחנו קוראים הפטרת חזון. תוספות מביא כמו שאנחנו לא נוהגים ככה, אלא מפטירים ירמיהו, ובשבת שלפני תשעה באב אז מפטירים חזון ישעיהו על פי הפסיקתא. זאת אומרת, בניגוד למה שכתוב בגמרא, שקוראים את חזון ישעיהו בתחילת חודש אב, אנחנו קוראים את חזון ישעיהו בשבת שלפני תשעה באב, שבעצם השבת השנייה של חודש אב. חודשיכם ומדריכם שאנה נפשי היו עליי לתורח. מה היה לו היה תורח? אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לישראל שחוטאים לפניי, אלא שמטריכים אותי לידע איזו גרה קשה אביא עליהם. בתשעה באב גופי מים מפטירינן. אמר רב, איכה הייתה לזונה, זאת אומרת הפטרה של ישעיה פרק א'. גם את זה אנחנו לא נוהגים, אנחנו נוהגים להפטיר הסוף הסיפן, כמו שבהמשך הגמרא תביא. מקרא מאי, מה קוראים בקריאת התורה בתשעה באב? תנאי אחרים אומרים, אם לא תשמעו לי. רבי נתן אומר, עד אנה ינעצו נעם הזה, ויש אומרים, על מתי אל הרעלה הזאת. אמר רבי יעידנה, היום נהגו אלמה למקרי כי תוליד בנים, ככה אנחנו נוהגים בתשעה באב, ולהפטיר הסוף הסיפם מירמיה. מנענה מילה, המשנה הזכירה שיש מושג שנקרא מעמדות, שהיו קוראים גם בתורה. אמר רבי עמי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה לחוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכתיב, ויאמר השם אלוקים במה עדה כי ירשן. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שם חס ושלום ישראל, חוטאים לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול, כדור הפלגה. אמר לו לאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, במה עדה, מה יגן על עם ישראל לפני העוונות שלהם? חל יגדה משולשת, זאת אומרת יהיה קורבנות, יקריבו קורבנות, יהיה בסדר. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תן לך בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה להם? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, כל מה שקוראים בהם מעלה עליהם כאילו מקריבים לפני קורבן, מוכל אני על כל אבונותיהם. בתעניות קוראים ברכות וקללות, ואין מפסיקים בקללות. מינה נמילי, אמר בחייה בר גמדה, אמר רב אסי, דאמר קרא מוסר השם בני, אל תימאס. אם אתה עוצר באמצע הקללות ומחליף עולה, זה כאילו מאסת במוסר. אז צריך כאילו אדם בא מקשיב מההתחלה עד הסוף, מוכן לקבל את המוסר בלי הפסקות. ריש לקיש אמר, לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות. אם אתה תעשה באמצע הקללות, תעשה הפסק, הוא יברך ברכה. אז לכן לא טוב, אלא איך יעביד. כשהוא מתחיל, מתחילים את הברכה הראשונה, לא על הקללות, אלא מתחילים בפסוק של ברכות, שלפניהם, מעלים את העולה עוד בברכות, הוא מתחיל בברכות, קורא את הקללות, ומסיים הפסוק שבסוף, שכבר מתחיל את דברי הברכה או דברי הנחמה שבסוף של האחרים. כל זה נכון, אומר אביי, בקללות שבתורת קהלים, פרשת בחוקותיי. אבל בקללות שבמשנה תורה, פוסק. אפשר להפסיק באמצע, באמצע פרשת, בקללות של כי תבוא, אפשר לעלות באמצע עולה. למה? מה הייתה? מה? הללו בלשון רבים אמורות, ומשה מפי הגבורה אמרן. והללו בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן. מה ההבדל בדברים האלו? כמובן שהכל ברוח הקודש, אבל במשנה תורה התוקף של הקללות הוא כאילו פחות חזק, משהו כזה. אז לכן אפשר לקרוא באמצע, להפסיק באמצע. לוי ברבותי אב הקרי וכמגמגם, הוא קרא אותם בצורה, לא קשה לקרוא את כל הקללות, זה היה ממש כאילו עצוב נורא, אז הוא קרא את זה ככה בחולשה כזאת. כל זה היה לפני רב הונא בארורי, בשם מקום ברור, סליחה, בארורים של הארורים שיש לך בפרשת כי תבוא. אז אמר לו, אכן נפשך, זאת אומרת, אם אתה רוצה להפסיק, קשה לך, תעצור. כי לא שנו, כל מה שאמרנו שאסור לעצור, זה דווקא בכללות שבתורת כהנים, פרשת בחוקותיי, במשנה תורה, אם קשה לך, נעצור, נביא עולה חדש, עוסק. תני רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן לישראל שיהיו קוראים את הקללות שבתורת כהנים, פרשת בחוקותיי, זה יוצא תמיד קודם עצרת, סמוך לחג השבועות, ואת הקללות של פרשת כי תבוא במשנה תורה, תמיד זה קודם ראש השנה. מה הייתה? אמר בה ויתם ריש לקיש, כדי שתכלה שנה וכלילותיה. טוב, בשלמה משנה תורה, אז אני מבין שאני קורא את פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, שתכלה שנה וכלילותיה. אבל בתורת כהנים, למה קוראים את פרשת בחוקותיי, פרשת הכללות, לפני שבועות? אתו עצרת ראש שנה, הרי זה לא סוף שנה. אין, אומרת הגמרא, עצרת נמי זה ראש השנה, זה גם סוף שנה ותחילת שנה, לעניין הפירות. לתנן בעצרת זה יום הדין על פירות האילן. תני רבי שמעון בן לזר אומר, אם יראו לך זקנים סתור וילדים בני סתור, תקשיב לתת הזקנים שאומרים אפילו להרוס לפעמים, ואל תבנה, מפני שסתירת זקנים בניין ובניין הנערים סתירה. סימן לדבר רחבעם בן שלמה, שרחבעם הקשיב לילדים, לצעירים, וזה הרס את מלכות ישראל במקום להשיב לזקנים. אז אם כן, זה, גם אם הזקנים לפעמים נשמע לך שהם אומרים לך דברים שליליים, תקשיב להם ולא לצעירים. תנו רבנן, מקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים במנחה. במנחה שם קוראים בשני. בשני שם קוראים בחמישי. בחמישי שם קוראים לשבת הבא, דיבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים במנחה, ובשני ובחמישי הוא לשבת הבאה. זאת אומרת, לפי הדעה הראשונה, לפי רבי מאיר, סיימת קריאת התורה פרשת שבוע בשבת, אחר כך אתה קורא מנחה, והספקת עוד קצת, עכשיו בשני אתה מפסיק עוד קצת, בחמישי עוד קצת. זאת אומרת, כל פעם אנחנו מתקדמים בפרשה, לא חוזרים על אותו קטע כל הזמן, ואז אנחנו בעצם בשבת הבאה קוראים פחות. ואמר רבי זירא, ההלכה לא ככה. הלכה, מקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים מנחה בשני וחמישי ולשבת הבאה. הלכה כרבי יהודה, תודה רבה, שאת אותו קטע אנחנו קוראים גם במנחה וגם בשני וגם בחמישי וגם בשבת הבאה חוזרים עליו עוד פעם מההתחלה. אז אנחנו לא זה לא מקצר לנו את פרשת השבוע או את הקריאות, חוזרים על אותו קטע ארבע פעמים. ולמה הלכה כרבי יהודה? למה אתה לא אומר מפורש הלכה כרבי יהודה? משום דעת חילו, יש כאלו שהפכו את דעות התנאים. בכל אופן, כך אנחנו נוהגים להלכה. כשעולים לתורה, הלכות עלייה לתורה. אני לא שומע אף מילה. שיהיו כאלו שהחליפו את התנאים, מי אומר מה? רבי מאיר ורבי יהודה, מי אומר מה? אז לכן הוא צריך להסביר הלכה ככה, לא רק להגיד הלכה כרבי יהודה, כדי שלא יהיה טעות. וככה אנחנו פה כמובן נוהגים. הלכות עלייה לתורה. תנו רבנן, כשאדם עולה לתורה, הוא פותח, צריך לפתוח את הספר ולראות, לראות איפה, להראות לו איפה, על מה מברכים. צריך לברך על, לראות, זה המילים, צריך לראות. יש כאלו נוהגים גם לנשק, לא חייבים, זה מנהג טוב, אבל זה לא הלכה. הלכה, מה שחשוב זה לראות. גולל הוא מברך. גולל הכוונה לסגור את הספר ולברך. וחוזר ופותח, עכשיו צריך לפתוח את הספר בחזרה בשביל לקרוא בתורה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, פותח ורואה הוא מברך וקורא. לא צריך לסגור את הספר כשאתה מברך, אתה יכול לברך כשהספר פתוח, אולי עדיף לברך כשהספר פתוח ולקרוא מיד, לא צריך לסגור את הספר. מה הסברה של רבי מאיר? למה רבי מאיר אומר כשבזמן הברכה, כשאתה מברך ברכת התורה, בעלייה לתורה, צריך לסגור את הספר? מה הסברה שלו? מה הייתה דרבי מאיר? כדאולה. דאמר אולה, מפני מה אמרו, הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן. כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה. בזמנם היו מתרגמים את התורה לארמית, וצריך להקפיד שמי שקורא בתורה לא יקרא, לא יתרגם. למה? כי זה ייראה כאילו הוא קורא מתוך הספר, וכאילו בספר התורה כתוב תרגום. זה לא נכון, בספר התורה כתוב רק לשון הקודש. אך הנמי, אומר רבי מאיר, שלא יאמרו ברכות כתובים בתורה. אם אדם פותח את הספר, את הספר תורה, מברך אשר בחרבן מכל העמים, זה נראה כאילו הוא קורא מהספר תורה את הברכות, וזה פוגם בספר. הספר אין בו ברכות, יש בו רק דברי תורה. ככה הסברה של רבי מאיר. רבי יהודה אומר, זה לא דומה. תרגום איקה למיטה, בתרגום אנשים יכולים לטעות, כי התרגום זה ממש תרגום של הספר תורה. ברכות לכאן למיטה, אף אחד לא יטעה בדבר הזה, ולכן אפשר, לא צריך לסגור את הספר. אמר רבי זעירה, אמר רב מתנה, הלכה, פ פותח ורואה ומברך וקורא. זאת אומרת, אין צורך לסגור את הספר בזמן שמברכים ברכת התורה בהתחלה. וזו טעות שהרבה טועים בה, לא יודע למה, פוסקים הלכה כרמיר, אבל הלכה כרב יהודה, שנושרים את הספר פתוח ופשוט קוראים. אז כתוב בפוסקים שישים טיפה את הראש הצידה, זאת אומרת שלא ייראה כאילו הוא מברך מתוך הספר. הוא שם טיפה את הראש הצידה וזה מספיק. וגם כתוב במשנה ברורה שזה מונע תורח ציבור. למה? כי כשסוגרים את הספר, עכשיו פותחים אותו חזרה, צריך לחפש מחדש איפה היינו. אבל ככה כשהספר נשאר פתוח, כל הזמן הקורא בתורה יכול לשמור קשר עין עם הפרשה, איפה אנחנו נמצאים, וישר להתחיל לקרוא מאיפה שאנחנו, מאיפה שהיינו. אז לכן אין צורך. אפשר בד, כן. גם זה לא צריך לסגור, אין צורך לכאורה. כתוב במפורש. מה? בסוף, כן. בסוף, אנחנו נראה את זה שבסוף צריך לסגור. אפשר לראות את זה בפנים, אם אתם רוצים להסתכל אותי פה בהלכה על זה. קוף למדת.
אם בסוף הוא סוגר, זה תיכף את זה.
לא, אבל אחרי זה... לאחר שקרה.
לא, הוא מתחיל בהתחלה, הוא אומר אחר כך פותחו למקום שירצה לקרות בו וקורא כהן ולכתחילה בוללו בסותמו קודם שיברך כדי שלא ירבו המון שברוכות תיבות פה ונשיע ואתן אנחנו שברו את זה להחתה. אבל לאחר שקרה בו ודאי צריך לבוא לזה, זה לא בהתחלה על
אחד דעת התוספות והבח, יפה. השולחן אורך אומר, פותח את הספר קודם שיברך, ורואה הפסוק שצריך להתחיל בו, יברך, ולאחר שקורא, גולל לו מברך. השולחן אורך, הוא לא אומר לסגור את הספר. מנהג הספרדים על פי הארי, זה על פי הסוד, שמכסה את הכתב של ספר תורה בספר במטפחת. אז זה לא לפי ההלכה, כי לפי ההלכה אמרנו שאין צורך לכסות לפי הסוד. האשכנזים נוהגים לברך כשספר התורה פתוח ועוצמים עיניהם בשעת הברכה. יש נוהגים להפוך פניהם בשעת הברכה. יש נוהגים לגלול ספר תורה קודם הברכה. זה מה שזה הפתוספות, וכל אחד יעשה כמנהגו. אז באמת הרמב״ם כותב שלא לגלול את הספר קודם שיברך, וכך פסקו הרבה ראשונים שהספר צריך להישאר פתוח, וגם שלא לא תרחם, ויש אומרים להפוך פניו. אבל אחרי שסיים את קריאת התורה יסגור את הספר, צריך לסגור אותו. כך פוסק הרמב"ם.
פה גם הוא שלא יהיה הפסק בין ברכה
לברכה
לקריאה.
למה קריאת הקבלה במשפט אחד צריך לעשות?
אתה שואל אותי על העולם הקבלה ואתה רוצה שאני אענה לך. אין לי מושג בקבלה, לא יודע כלום. אז הרבה אחרונים כתבו שיהיה פתוח לגמרי. אשר הכנסת הגדולה אומר להסתכל בחוץ, גם החידה אומר להסתכל בחוץ, החיי האדם אומר לעצום עיניים, ודעת הארי ז"ל שיחסי הכתיבה לידי מפה של ספר תורה, כן פסח כבן איש חי וכן מנהג הספרדי.
אם מישהו צריך לעשות את כל הצורות לא יכול.
לא, אי אפשר, צריך להחליט.
יוזיז את העיניים וגם יחסה.
אתה רוצה תעשה.
יש הרבה ספרדים שבאופן פתוח.
כן, הוא אמר, אחידה ככה עשה. מי שהולך עם הרמב״ם ככה עושה. טוב, אמר רבי זרע, אמר רב מתנה, הלוחות והבימות אין בהם משום קדושה. רש"י אומר שהוא לא יודע מה זה לוחות. אולי זה הארגז של הספר תורה, כמו של הספרדים, שיש בעצם איזה מין ספר, זה ממש מבנה כזה, לא יודע, חתיכת עץ. אז יש אומרים את זה, שרש"י אומר שאולי זה הלוחות, ובימות זה מה שהיו עושים למלך במעמד הקהל. אין בהם משום קדושה. בהלכה זה מופיע ככה. מלכות מנדלד בימה שעושים למלך אין בה קדושת ספר תורה לקדושת בית כנסת, אבל הוא לא מסביר את הדין של מה זה לוחות. טוב, אמר השפטיה, אמר ביוחנן, הגולל ספר תורה צריך שיעמידנו על התפר. מי שגולל את הספר מבחוץ צריך שיעמיד אותו על התפר. אמר השפטיה, הגולל ספר תורה, אמר ביוחנן, הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ ואין גוללו מבפנים. שהוא מעדכו, מעדכו מבפנים, ואין מעדכו מבחוץ. אז רש"י מסביר קודם כל שצריך לגלול על התפר, כי שם אפשר להדק יפה. הגולל ספר תורה מנושא לנושא, אז כשאתה מחזיק ספר תורה, רש"י אומר על הברכיים, גוללו מבחוץ. זאת אומרת שאתה מגולל ככה ולא ככה. כי עכשיו אתה מחסיר ספר תורה על הברכיים, יש חשש שיתגלגל לך החוצה ויפול על הרצפה, ככה שפי רשי. וכשהוא מעדק, כשהוא רוצה להדק אותו, יחוז בפנימי וידק על החיצון, שלא יחסה את הכתב בזרועותיו, שמצווה להראות הכתב אל עם כשמעדקו. זאת אומרת, כשאנחנו מגביעים את הספר תורה, אז מגביעים אותו עם הכתב לציבור, ככה, ואז הגלילה היא... מי שגולל בעצם הוא רואה את הכתב ולאט לאט סוגר אותו. כל זה לפי פירושו של רש"י. תוספות מסביר אחרת, שהכוונה שכשקושרים את המטפחת צריך שהקשר יהיה כלפי הכתב. זאת אומרת שכשחוגרים עושים את החגורה, שהחגורה תהיה בדיוק איפה שגוללים, איפה שפותחים את הספר, ולא מאחורה. אמר בשפטיה, אמר ביוחנן, עשרה שקרו בתורה, הגדול שבהם גולל ספר תורה. זאת אומרת, גלילה זה מעלה גדולה מאוד, וצריך לכבד את זה, את האדם הכי חשוב בגלילה. זה כבוד גדול, הוא מקבל שכר כנגד כולם. הגוללו נוטל שכר כנגד כל העולים. מה זה גוללו? דמר בישוע בן לוי, עשרה שקרו בתורה גולל ספר תורה קיבל שכר כנגד כולם. שכר כולם, צו גדח אלא אמא, קיבל שכר כנגד כולם, לא את השכר של כולם אלא כנגד כולם. אז בפשט זה מי שעושה גלילה, אז הוא לכאורה זוכה לקבל את כל השכר של כולם. שזה הגבעה. יש כאלו שמפרשים שהכוונה הגבעה. להגביה. כן.
לחבד קטנים דווקא בגלילה.
לחבב אותם. לגבי התפר, אז כתוב שלכתחילה לגלול כנגד התפר. אומר המשנה, השולחן ערוך אומר לא כמו שרשי אומר, אלא הסבר אחר, כדי שאם יקרה יקרה בתפר, ואז קל יותר פשוט לתקן את זה. ונוהגים שהכתב הוא כנגד המגביה, הפוך ממה שאנחנו קוראים כאן. לכאורה כאן כתב, קראנו שצריך להגביה עם האותיות כלפי חוץ, וככה באמת חלק מהראשונים כתבו. על ההלכה אנחנו נוהגים שהכתב כנגד המגביה. למה? כי מי שמגביה הוא עושה את המצווה החשובה, כמו שאמרנו, נוטל שכר כנגד כולם, אז הוא רואה את האותיות. זאת אומרת, ודווקא הגולל, שזה פחות מעלה, הוא רואה מולו את הצד השני של הכלל.
אבל הוא לא מגביה שכולם אמרו, זאת אומרת כל המדבר של ההגבה
כולם אמרו
איפה נמצאים, איפה חורים.
זה מה שהוא אומר, שהכל
הגולל שם הוא לא בא לידי ביטוי.
אבל דווקא שם הפנים החוץ, אנחנו מתחשבים בקהל,
סתם יותר נוח להם אותו הפוך.
אז איפה נולד המנהג של התימנים?
מה המנהג של התימנים? שלום על ישראל.
לא מרימים, לא כלום.
שלום.
רק מושכים ככה את העירייה.
נוגעים בידים
עם
הקלף. הם פוסקים שמותר לגעת.
כאן זה קדוש.
הם מפרשים אחרת את הדין הזה.
אמר בשפתיה, אמר רבי יוחנן, מניין שמשתבשים בבת קול, שנאמר ואוזניך תשמן הדבר מאחוריך למור. זאת אומרת, אם אדם התחיל לחושב הזה לעניין ושומע איזה קול פנימי, אז הוא יכול ללכת על הדבר הזה. ואני מילה דשמע קול גברה במטה, קול של איש בעיר, וקול איתתה בדברה, שזה פחות מצוי. והוא דאמר הין הין או לב לב, זאת אומרת שהקול הזה חוזר אחריו כמה פעמים. ואמר שפתם יחמנן, קול הקורא בלא נעימה, אדם שקורא בלי מנגינה ושונה בלא זמרה. התוספות אומר שהיו רגילים ללמוד משניות בעל פה עם מנגינה. עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים, אתה צריך לקרוא בתורה עם מנגינה, טעמי המקרא, ובכלל ללמוד קצת עם ניגון. מתקיף להבאים משום דלא ידע לבסום מקהלה, משפטים ללכיו קרים בי, זה שאדם שאין לו חוש מוזיקלי, כבר אתה אומר שהוא אומר עליו דברים חריפים. אלא כדרב משאר שדאמר, שני אתם דרך משמים בעיר חת ואין נוחים זה לזה בהלכה, עליהם נאמר, וגם לתת לכם לקרואים את המשפטים לא יחיו בהם, זה נאמר על אנשים שהם לא מנעימים זה לזה בהלכה, על זה זה נאמר. כתוב בפסוק, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. זה פסוק בספר יחזקאל. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נותן תורה והם משתמשים בה לרעה, כי הם לא מנעימים זה לזה בהלכה, לא מסתכסכים על כל מיני דברים.
מה זה לא מנעימים זה לזה בהלכה?
לא מנעימים, לא מדברים בנחת אחד עם השני, עוקצים אחד את השני, מריבות, הוא אומר ככה, הוא עונה לו. למדנו שתלמידי חמש של ארץ ישראל צריכים מעלתם שהם מנעימים זה לזה בהלכה. אז בואו נראה עוד קצת לגבי הגלילה.
לא דיברו על ההגבעה, גם שההגבעה צריך שהתפר יהיה באמצע, כלומר שלוש פרשיות, זה לא מצוין פה?
נכון, זה לא מצוין פה.
שמקביע צריך להראות שלוש עמודות.
קודם כל הרמב״ם פוסק במפורש שאסור להחזיק ספר תורה בלי מטפחת, למרות שאתה אמרת זה אסור.
אני למדתי מהם שהם מפרשים את הדין כל אורך ספר תורה כשהוא ערום, הכוונה שהאדם ערום, לא שהספר ערום.
נכון, ככה יש כאלה שפרשו ברמב"ם. כן, כל הדין הזה רק בספר תורה שאסור לגעת, אבל במגילת אסתר מותר לגעת בקלף. גדול שהגדול קורא גולל ורגיל מיקנו בדמים יקרים לחבב המצווה. יש אומרים שעיקר מצוות גלילה זה הגבעת הספר תורה אחרי הקריאה, כך משמע ברמה. מה שכתוב פה גלילה, הכוונה הגבעה. יש אומרים שזה באמת מי שגולל, ויש אומרים שהגולל זה לפני הקריאה, מי שמכין את הספר לציבור. ויש אומרים שהגולל זה מי שמסיים בסוף 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 את קריאת התורה האחרונה, חתן תורה. זה הכוונה, שמי שגולל, הכוונה את מי שכבדים את חתן תורה לסיים את התורה, ועל זה או מי ש את זה מכבדים ברגת הגדול. חז"ל החשיבו ביותר מצוות גלילת ספר תורה, גולל נותן שכר כנגד כל הקוראים, ולכן הגולל כותב כולי לא לתת הגבעת ספר תורה לזקן או חלש שלא יעשה אותה כראוי, אבל כריכת הספר במטפחת נותנים לקטנים כל שיודעים להבחין מהו דבר שבקדישה לחנכם במצוות. יש כאלו ויש כאלו. כן, שזה בסוף. עד עכשיו לא עמדנו לפניך, אז מה אתה?
רואים שהוא חוזר לעצמו.
אני לא...
יש אומרים שעיקר מצוות הגלילה היא הגבעת הספר תורה אחר הקריאה, כך כותב ברמה. ויש אומרים ש הגבעת ספר תורה אחר הקריאה, טוב, מביא לזה הרבה מקורות. בסוף עכשיו רואים את האותיות.
מה
עצם המחלוקת
בין הספרדים
השמונים? מתי הם מקביעים? זה לא בדיוק מחלוקת. המנהג הכי טוב זה לעשות גם וגם. לצאת עוד דרך חובה. כן, בטח, יש הרבה.
כן, יש מקום שעושים גם וגם.
עושים גם וגם, אוקיי, בטח.
וגם 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 וגם.
אם אין ברירה, חייבים, אז נופלים ידיים.
נופלים ידיים?
לפני. אם אין ברירה, נגיד אדם צריך לעשות תיקון, לסדר משהו, אין ברירה. לפני שהוא נוגע, שיתור ידיים.
אז לא שאני אקנה את הקדש, כדי שאני לא יודע, אז אני תולד
את הידיים? נכון, לכבד את הספר, כן. אבל לכתחילה משתדים על ידי מטפחת.
הנה הגיע הנציג של העדה, שאלו אותו עכשיו על ההקפאה, איך מגביעים אצל התימנים. נוגעים בקלף? נוגעים בקלף?
אה, אתה רואה?
לא, היא לא יותר חשוב מזה, באיזה שפה הם קוראים? זה לא הבנתי אף פעם.
ישנם מתרגמת לשפה שאף אחד לא מבין. אף אחד לא מבין את התרגום.
למה?
אם
אתה
קורא
הרבה, אתה מתחיל להבין.
בדיוק. אתה רוכש עוד שפה, כבר מילדות יש לך עוד שפה.
אתה כותב את זה בקורות חיים?
מה אתם מדברים בערבית? שאני לא אבין.
לא,
אני
לא
אבין
בערבית. קורא אפילו, אתה מבין כאילו.
או, 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 כאילו זה.
עשינו
את לא ניתן.
בעזרת השם, מחר נתחיל מסכת מועד קטן. שעוסקת.
המשפט של מוטבתי גדל מטפחת ואני אתנסת לתורה.
עוד לא הגענו לזה. זה נשאיר לסיום, טוב? מי אמר בי פנרנך נשאיר לסיום? לא הגענו. אז בעזרת השם נשאיר את זה לסיום. אז מחר להביא מסכת מועד קטן, עוסקת בחלק הראשון בהלכות חול המועד. אז קצת יביא אותה מחול המועד. ובסוף קצת הלכות אבלות. אבל...
חוזרים למותר?